ערב טוב, נדב.
ערב טוב, גיל, מה שלומך?
ברוך השם, מעולה, ממש ממש טוב. בפרט, בזכות התגובות הנהדרות שקיבלנו בשבוע האחרון, באמת, גם על הכינוסי האקל שעשית עם הגברת יפה קדוש, וגם על השיעורים שלנו בכלים טיפוליים. להורים וילדים, על פי נוסחת החינוך של הרבי הרייץ, באמת קיבלנו כל כך כל כך הרבה תגובות מרגשות שממש שינו להורים את החופש. מחופש קשה, זה הפך להיות חופש מתחיל להיות חופש מענג עם הילדים.
ממש, ממש ככה, וזה פשוט דבר מדהים לראות הרצון העמוק שיש לכולם באמת, באמת, לקבל את הכלים הטיפוליים של הרבי הקודם, של הרבי הרייץ, בנושא של החינוך, והצורך העמוק שיש לכולם באמת, איך מתגברים על הקשיים, ופשוט תודה רבה לכולם על כל התגובות הנפלאות, זה פשוט מחזק אותנו ומרגש אותנו, ונותן לנו כוחות להמשיך באמת עם הקורסים ועם השיחות החינמיות, ופשוט זה דבר נפלא בדור הזה שאפשר להתוועד ביחד וללמוד ביחד ולתת כוחות אחד לשני בכל התחומים של החיים שלנו, בין אם זה בפרנסה, בשליחות, בשלום בית, וכמובן הנושא שעוסקים בו עכשיו בנושא החינוך, שפשוט זה דבר שנוגע לכולנו, זה דבר שאכפת לכולנו ממנו. והדבר הכי מדהים, גיל, שאנשים כתבו לנו שכבר ראו תוצאות, כבר מהחומר הקטן, מהדברים הקטנים ששמעו, ויישמו אותם, כמובן, הכל תלוי ביישום, כבר ראו תוצאות מדהימות.
אני יכול לקרוא לך איזו תגובה שקיבלתי שמאוד מאוד ריגשה אותי, חלק מהתגובות, כל התגובות ריגשו אותי, אבל הייתה פה תגובה מאוד מיוחדת. הקשבתי עכשיו להרצאה השנייה לחינוך ילדים, קשה לי להסביר לך. מה זה עושה לי בנפש? זה מחזיר אותי להיות חבדניקית במהות. זה כל כך משמח אותי לראות שהדרך של חבד כל כך מותמת לנפש, ושלא צריך לחפש תשובות בשיטות אחרות. וזה ממש עושה לי תיקון לחלק מחוויה הילדות שלי, לעשות את ההפרדה בין הדרך לבין האופן שקיבלתי חלק מהדברים, ומחדד לי עוד כמה אני צריכה להיזהר שבבית שלי כיום תהיה אווירה נעימה. וגם מציינת שהדוגמאות בשיעור כל כך נגעו וכל כך נכונות, מרגש אותי לחזור הביתה לרבי, וזה גורם לי להיות ממש פעילה ובשיא של תפקוד תוך כדי שאני מקשיבה. בצורה עקיפה זה נותן לי המון מוטיבציה לעשייה בחיים שלי, ובעצם תגובות כאלה ואחרות, וזה מה שאנחנו רוצים שקודם נדע. שהרבי הרייץ והרבים הקדושים נתנו לנו את כל התשובות לכל השאלות בכל נושא החיים, והזכות שלנו להוריד את זה מטה-מטה עד הדברים הכי הכי פרקטיים, עד חיי היום-יום. ופה אנחנו עוסקים בנושא, נדב, ואיזה נושא שלא דיברנו עליו, לא משנה על מה דיברנו, תמיד תעלו אותנו על חינוך. כי חינוך ילדים זה התחום בעצם הכי מתסכל בעצם, במיוחד בדור שלנו, כי הילדים שלנו כל כך קרובים לליבנו, שהשקענו בהם את כל כוחות הנפש, מי לא השקיע יומם ולילה לגדל אותם, רצים לרופאים, כספים, זמנים, ויתרנו על עצמנו, ויתרנו על התחביבים, על הרצונות והצרכים הכי בסיסיים שלנו, ואנחנו מרגישים שזה ממש דם מבשרנו. ויום אחד בעיר, מה שקורה, להרבה הורים הופכים להיות מתוסכלים, כי יום אחד פתאום אנחנו הופכים להיות האויב והרשע הכי גדול בעולם בשבילהם, שמונע מהם את כל הטוב של העולם. על ידי זה בעצם מתחיל העניין שאנחנו רוצים לדבר אותו הערב, הדבר המיוחד, שזה העניין של הגבולות. ברגע שמגיע גיל מסוים, זה את האמת כבר קצת לפני גיל שנתיים, ובסביבות גיל שנתיים שהפעוט הופך להיות כבר מין תינוק ומתחיל להסתובב בבית, וכבר הוא רוצה את העצמאות שדיברנו עליה השבוע שעבר. ושאנחנו באים ורוצים להתחיל לפעול את החינוך, אז זה מאוד מאוד לא פשוט.
נכון, באמת זה ככה, ולכן צריך את הכלים, צריך ללמוד את הכלים, צריך להעמיק בלימוד הזה, צריך להתאמן עליו, צריך להתרגל אליו, צריך ליישם אותו בשטח, לעשות קצת ניסוי וטעייה, לראות מה עובד לנו יותר, מה עובד פחות. זה ממש מצריך אימון, גיל, כמו כל דבר בחיים, שצריך ללמוד אותו, וצריך לתפוס את השיטה, אבל צריך גם להתאמן עד שמצליחים, אותו דבר בנושא של החינוך. וברוך השם, יש לנו הרבה ילדים להתאמן עליהם, למרות שכמובן כל אחד רוצה לתת את הטוב ביותר, אבל לפעמים יוצא שאנחנו גם מתאמנים על הילדים שלנו, אבל ברוך השם, למה לחכות? בואו נתחיל כבר עכשיו, במקום לעשות דברים בצורה אקראית, בלי שיטה מסודרת, בואו נתחיל כבר עכשיו ללמוד את השיטה בצורה מסודרת, ופשוט להתאמן עליה באופן יומיומי, ושוב, פשוט רואים תוצאות. ברגע שנכנסים לשיטתיות, ברגע שקולטים ומתרגלים, פשוט רואים את התוצאות בשטח.
אז השאלה הראשונה שלנו אליך היום הרב, זה השאלה שאולי הכי נוגעת לכולנו, לכל מי שהורה בכל הגילאים, אפשר להגיד, ממש עברנו מגיל שנתיים, אמנם יש ילדים שיותר הולכים אחרי העדר וילדים טובים, ואנחנו לא רואים אצלהם שום סימנים של התבגרות ותפיסה ומרד מסוים, אבל כל אחד, כמעט כל ילד עובר משלב כזה, לפחות 50% מהילדים, שלב כזה שהוא רוצה לגלות את עצמו, הוא רוצה לגלות מה הוא רוצה, הוא רוצה לגלות מה האופי שלו ומה הדרך שלו בחיים, מה השליחות שלו בחיים, ובעצם מה שזה יוצר שאנחנו באים כהורים, באים מול הילדים, להציב גבולות לילדים, איך עושים, איך אפשר להציב גבולות לילדים, בלי מלחמות, בלי להיכנס ראש בראש, ובלי מצד שני, בלי להיכנע להם, בצורה ממש פשוטה וקלילה, כי זה ממש ממש לא קל. הרבה פעמים מה שהורים מרגישים שזה הופך להיות קסח, והם יוצאים מותשים, ובסוף מרגישים גם תסכול שהם הורים לא מספיק טובים. אז בוא תגיד לנו, תתחיל להסביר לנו איך אפשר לעשות את זה נכון.
שאלה נפלאה גיל, והתשובה מחולקת כמובן לכמה חלקים, ותלוי בשלבים השונים ובגילאים השונים. בוא נתחיל מהגילאים הנמוכים, דווקא נתחיל מהגילאים הקטנים, ואחרי זה לאט לאט נתקדם, נראה כמה נספיק. גם אם מדברים כרגע על הגילאים הנמוכים, גם כאן אני מחלק את התשובה לשתיים. מי שנמצא איתנו בקורסים האחרים, בכלים טיפוליים בתניה, וגם בקורס של הזוגיות, וגם בקורס של השליחות והפרנסה, יודע שיש לנו שיטה מאוד ברורה, שיטת החסידות. ושיטת החסידות, כולם יודעים, אומרת שלפני שאתה בא לטפל במישהו אחר, קודם כל תטפל בעצמך. אם זה בזוגיות, לפני שאת באה לתקן את בעלך, אתה בא לתקן את אשתך, בוא תבדוק את עצמך קודם. ואותו דבר בחינוך, כידוע לשון של הרבי במבצע חינוך, חינוך הזולת וחינוך עצמו, וכמובן קודם כל חינוך עצמו. אז בפרט הנושא הזה של גבולות, תתפלל לשמוע, בפרט הנושא של גבולות. לא יכול להיות שאני אצליח להציב לילד גבולות שיעבדו, אם הם לא גבולות ברורים. לא יכול להיות שאני אציב לו גבולות ברורים, אם לי בעצמי אין גבולות ברורים עם עצמי. ולכן עוד לפני שאני בכלל ניגש ואתה שואל אותי איך להציב את הגבולות בצורה הנכונה, לפני זה השאלה היא בכלל איך לקבוע מה הגבולות שאני מציב לו. אבל לפני זה השאלה הקריטית והאמיתית, ועל זה צריך להתמקד לפני שיוצאים כלפי הזולת, האם לי עם עצמי יש גבולות ברורים? ובשלב הבא, האם ברור לי מה הגבולות שאני מציב לילד שלי? האם זה גם ברור לבעלי או לאשתי? אולי לכל אחד יש גבולות אחרים והילד משחק בינינו, הרי הילדים אלופים בזה, לקלוט שכל אחד חושב משהו אחר וכל פעם לשאול מישהו אחר. עכשיו שים לב, גיל, למה אני כל כך מדגיש את זה? אני אתן לך את הדוגמה הכי קלאסית שאני רואה אצלי בבית, ואני רואה בעוד הרבה בתים של חבדניקים, חרדים, שאומרים לילד שמשהו לא קשר, הוא לא אוכל אותו. זה ברור לו ב-100% שהוא לא אוכל את זה. אבל אם אומרים לו שזה לא בריא, אז פה הוא מצליח לשחק לנו ומשכנע אותנו לקחת את הסוכריה הזאת. למה אם הסוכריה לא קשרה, אז אין סיכוי בחיים שאני ארשה לו, ואין סיכוי בחיים עם אלה שהוא ייקח אותה. אבל אם היא רק לא בריאה, יותר מדי סוכר, פה יש סיכוי שאני ארשה לו, ועם אלה יש סיכוי שהוא ייקח אותה. התשובה היא מאוד פשוטה. אם זה דבר שברור לי ב-100% שיש כאן גבול, יארג ואל יעבור אפילו, אני קורא לגבול הזה. ברור לי לחלוטין שזה קו אדום, זה ברור לי, זה גם ברור לו. אבל אם אצלי זה לא סגור עד הסוף, ואני לא בטוח עם עצמי עד הסוף, אם אני מרשה את זה או לא מרשה את זה, סך הכל מסכן, הוא רוצה סוכריה, מה אתה כל כך מציק לו? קצת סוכר, מה כבר יקרה? אז זה לא ברור לי, זה גם לא ברור לו, והגבול הזה, הוא ישחק עליו עד שהוא יעבור את הגבול הזה. אז שלב ראשון, עוד לפני שאנחנו מדברים איך להציג את הגבולות לילד, ואיך לשמור על הגבולות האלה שלא ישברו, קודם כל בוא נשב עם עצמנו. האם לי ברור מה הגבולות? והגבולות האלה שברורים לי, זה ברור גם לבן זוג, לבת זוג שלי, זה ברור לעד הסוף, ואנחנו מסכימים על זה. ואנחנו החלטנו עם עצמנו החלטה נפשית עמוקה שאנחנו לא מוותרים על זה. אם לא הגענו לדרגה הזאת, אז הגבול הזה לא ברור לנו. אני מבטיח לך ב-100% שזה גם לא יהיה ברור לילד. אם זה לא ברור לו, הוא יעבור את הגבול הזה. עכשיו תראה את הדבר היפה. גבול שהוא ברור לך בצורה יפה, אתה לא צריך לצעוק עליו, ואפילו לא צריך להניש עליו. אם הוא ברור לך, הוא לא יעבר. הבעיה שלנו שאנחנו לא עשינו את הבירור הפנימי הזה עם עצמנו הרבה פעמים, ולא החלטנו באמת מה הגבולות שלנו. כאן רואים דבר מדהים, דרך אגב, גיל, אולי אתה רוצה להוסיף, אבל רק אני רוצה להוסיף עוד נושא, אולי נדבר עליו בהמשך. כמה חשוב, אתה מכיר את זה מהשלום בית, כמה חשוב שהשקפת העולם תהיה תואמת בין ההורים. כי בהמשך יהיו הרבה הרבה שאלות חינוכיות, ואם אנחנו לא מסכימים בינינו או לא יודעים להגיע להסכם בינינו, אז הילדים ינצלו כל פתח אפשרי כזה. מה אתה אומר?
מה שאמרת זה עיקר הבעיה שלנו, תיאום עמדות בינינו, בין עצמנו, ותיאום עמדות קודם ביני לבין בין הנפש האלוקית שלי לנפש הבהמית שלי, להשליט הנפש האלוקית שלי על הנפש הבהמית שלי, שלום בפנים ושלום בין ההורים, ואז ממילא יש שלום עם הילדים. אי אפשר להתחיל מבחוץ, אי אפשר להתחיל עם הילדים. ומה שאמרת מזכיר לי סיפור מדהים על בעצם איזה בחורה בארצות הברית, נקרא לזה שחורה, כן? לא יהודיה, גויה, שהייתה רואה איזה מישהי, בעצם הייתה רואה איזה יהודיה, אומרת לילד שלה, הולכת איתו לסופר, והייתה מסתכלת אחריה, מה היא עושה? איזה יום אחד ראו את הבחורה הגויה הזאת עם הילדים שלה, אומרת לילדים שלה, עוברת ככה בסופר, ואומרת לילדים שלה, is not kosher, זה לא כשר. ואז עוברת ליד עוד משהו, הילד שלה רוצה משהו, הילדה שלה רוצה משהו, אומר, זה לא כשר. ועוד פעם ממשיכה ללכת ואומרת לילדים שלה, זה לא כשר. וככה עוברים דבר דבר, והילדים שלה באים לקחת עוד משהו, ואומרת להם לא כשר ולא כשר. וזה מי שמסתכלת על זה ונדהמת, איך יכול להיות שבחורה הזאת היא יהודיה? זה לא הגיוני כל כך. אז היא ניגשת אליה ושואלת אותה, את הבחורה הגויה, שואלת אותה, למה היא אומרת להם לא כשר? מה, יהודיה? התגיירה אולי? למה היא אומרת להם כשר? לא כשר? אז היא אומרת, ראיתי איזה בחורה יהודיה פה. כל פעם שהילדים באים לקחת איזה ממתק, איזה משהו לא בריא, איזה משהו שאני לא רוצה שיתקח, פשוט היא אומרת להם לא כשר, ומיד מיד לא מוכנים לגעת בזה, מיד אוספים את זה לנפשם. אז גם אני ניסיתי עם הילדים שלי להגיד את זה. זהו לא כל כך עבד לי כמו שזה עבד אצל היהודיה. אבל מזה הגעתי לזה. אז כמובן זה הנקודה שהילאת פה, ובאמת הגבולות שלנו ברגע שהן גבולות מאוד מאוד ברורים, אז אנחנו לא מעזים לעבור אותם. ודרך אגב, זה כל מה שהחסידות אומרת, שבעצם איך בעצם יהודי מסוגל בכלל לעשות עבירה? הרי יהודי הוא חלק אלוקה ממה ממש, נשמה קדושה, וגם הגוף שלו והנפש הבהמית שלהם קליפת נוגה. כלומר, אין מצב שיהודי יש לו רצון או מנוע לעשות איזה עבירה שהיא שלוש קליפות הטמאות. אין לו רצון בכלל לטומאה מצד עצמו. אז שואלים, איך יהודי בכלל מסוגל לעשות משהו שהוא עבירה? היהודי לא רוצה לעשות עבירה, כי מצד הנפש האלוקית שלו, וגם הנפש הבאמת שלו, סך הכל קליפת נוגה זה אומר, מקסימום תאוות היתר, משהו שהוא מותר והוא קשר, אולי הוא רוצה לפתם את עצמו, אבל לא חס ושלום לאכול משהו לא קשר. אז אומרים כזה דבר, ההסבר בחסידות הוא מאוד מאוד חשוב לענייננו פה, שהיום הוא אומר לך כך, מחר הוא אומר לך כך, ואחרי זה הוא אומר לך, עבוד עבודה זרה, כלומר, הנפש הבהמית, הגבולות שלנו, מתי שהם מטושטשים, זה מה שציינת, מתי שהם לא ברורים לנו מה נכון לנו ומה טוב לנו ומה טוב לבית ומה לא טוב לבית, ומה טוב לעצמנו ומה לא טוב לעצמנו, פה הוא מסוגל להיכנס ולהעביר אותנו. אף אחד לא יבוא, מי שדתי, לא יגידו לו, בוא תחלל שבת, ואפילו מישהו שלא דתי ולא שומר תורה, לא כל כך מהר יגידו לו, בוא תאכל חזיר, וכו' וכו'. כל אחד צדיק בעניינים שהוא שם לעצמו גבולות. הוא לא מסוגל, הוא רוצה להקיש שחושבים מה שאומרנו משהו אחר. אבל כשמתחילים להגיד לו דברים שהם לא ברורים אצלו והם לא מבוארים, ובטח, בטח, אם בין ההורים יש חילוקי דעות, ולפחות לא עושים, לא לומדים לעשות פתרון קונפליקטים ולהחליט ביחד. וכמובן, כמובן, פה המקום לציין שאין כזה דבר, שתי הורים שחושבים אותו דבר, כל אחד גדל בבית אחר, לא קשור אפילו לדעת, זה לא קשור איפה, איזה זרם דתי או איזה השקפה דתית, אנחנו מדברים בכלל, כל אחד גדל ביישוב, אחד במושב, אחד באווירה יותר ליברלית, חופשית, כביכול במרכאות, ואחד גדל באווירה יותר של עדכנות ויותר צניעות, ואחד גדל יותר בשביל ההנאה, ההורים שלו חינכו אותו, ואחד ההורים שלו חינכו אותו יותר שהכי חשוב ליהנות, ואחד חינכו אותו שהכי חשוב לשאוף לאיזה מטרה בחיים. כל אחד גדל עם אופי אחר ועם השקפה וערכים אחרים, ולכן בחיים לא יכול להיות שהורים, גם בתוכנו אפילו, אתה יודע, אומרים שתי יהודים ארבע דעות. אז זה באמת ככה, רק אנחנו שתיים בתוכנו ולא מסוגלים תמיד להחליט מה אנחנו רוצים. אז כמה וכמה זה לא פשוט להחליט עם ההורים, אבל מה שחייבים לדעת זה הנפקא מינה, שכדי שיהיה, כדי בוא נגיד הגבולות, ולא נצטרך את המלחמות האלה, צריך בעצם שיהיה החלטה להגיע לפתרון קונפליקטים, ותהיה החלטה משותפת.
בטח, וכמה שהיא תהיה מוסכמת יותר וחזקה יותר, בוודאי שהמסר יעבור בצורה ברורה יותר לילדים. ואני רוצה להפתיע אותך גיל, שאנחנו סגורים על עצמנו, לפעמים אפילו לא צריך להגיד את הגבולות. על מה אנחנו צריכים ללמד את הילדים? על דברים שאנחנו לא סגורים עליהם, אתה יודע, אתה לא צריך ללמד את הילד שצריך להתלבש כל בוקר, או לשים מכנסיים כל בוקר. הוא רואה שאתה עושה את זה כל בוקר. אז ממילא הוא עושה את זה. איפה אתה צריך לחנך אותו? מה אתה צריך ללמד אותו? דברים שאתה לא סגור על עצמך, אתה צריך להשקיע בלהגיד לו. אני אתן לך את הדוגמה הקלאסית, הכי ידועה, ששני חברים נפגשים בבית כנסת, ויושבים להתפלל, ואחד אומר לחבר שלו, תגיד לי, איך אתה כל כך אוהב להתפלל? אני זוכר שאנו ילדים, אז אבא שלי כל הזמן אמר לי להתפלל, ואבא שלך אף פעם לא אמר לך להתפלל, אז איך יצא שאני לא אוהב להתפלל ואתה אוהב להתפלל? אבא שלי חינך אותי, שלך לא חינך. הוא אומר לו, ידידי היקר, אבא שלך אמר לך להתפלל והיה מדבר עם חבר שלו, ואני, אבא שלי, פשוט התעטף בטלית והתפלל. אז אני ראיתי אותו ונהייתי כמו, ואתה ראית את אבא שלך וגם נהיית כמו, אתה מעיר לילד שלך ולא מתפלל בעצמך. אז זאת אומרת, דבר שאתה עושה בפנימיות על אמת, אתה לא צריך בכלל ללמד את הילד שלך, הוא כבר יספוג את זה לבד. אבל כמובן שזה לפעמים, אוקיי, זה באופן כללי. כמובן שיש על זה כמה השגות וכמה יוצא דופן. אבל אני רציתי כרגע להדגיש את העניין, שקודם כל בוא אנחנו, יהיה לנו גבולות בחיים שלנו לעצמנו. זה, גיל, זה אולי עוד שלב קודם. עוד לפני שיהיה לי ברור מה הגבולות של הילדים שלי שאני רוצה להעביר להם, מה הגבולות שלי, זה ברור לי. אני בכלל, יש לי גבולות בחיים? הרי ילדים, לפני שהם שומעים אותך, אומר להם את הגבולות, הם קודם רואים איך אתה מתנהג. אז אם אתה אין לך גבולות, ואתה לא יודע לעשות התקפיה, אתה לא יודע לשלוט בעצמך, אתה נכנס לאנשים בדיבור, אתה לא שולט בעצמך לשמוע אתם מדברים עד הסוף. אז אתה רוצה שלילד שלך יהיה גבולות, שהוא לא ייכנס בדיבור של אנשים אחרים, הדוגמה הזאת? לך אין גבולות באוכל, אתה אוכל עד שהכל נגמר, לא יודע מה, אתה לא יודע להגביל את עצמך. אז אחרי זה אתה דורש מילד שיגביל את עצמו. בוא נבדוק את עצמנו קודם. לפני שאנחנו באים בטענה שלילד שלי אין גבולות, אז לפני שמה שאמרנו קודם, מה עם הגבולות שאתה רוצה שיהיו לו ברורים לך? לך לעצמך, יש גבולות ברורים או לא? גיל, אי אפשר לחנך את הילדים אם לא נחנך קודם את עצמנו. זה לא יעבוד. והכל יהיה טלאי על טלאי על טלאי, ויום אחד שהכל יתפרק, נבוא ונתלונן למה זה יתפרק. זה לא יעבוד, אני מבטיח לכולם. קודם כל, נחנך את עצמנו כדי שנוכל לחנך אותם.
מדהים. מדהים, פשוט מדהים. אז כמובן את האריכות של העבודה העצמית שלנו עם עצמנו נוכל לעשות רק בקורס, רק פה אנחנו מזכירים את הנקודות. אז התחלת העבודה זה קודם עם עצמנו, ולכן הרבה אנשים, זה בכלל שיטה כללית שלנו, גם בכלים טיפולים על פי התניה, גם בשליחות, בכל תחום החיים שאנחנו עושים את העבודה הנכונה עם עצמנו, אנחנו לדוגמה בהכרת הטוב, אם אני בהכרת הטוב עם אשתי, אז כמובן הילדים רואים את זה, ואם זה לא הצגה, ואם זה לא לשחק אותה, אלא באמת אני בהכרת הטוב, אז באמת הילדים יעריכו כל דבר ודבר שאני עושה להם. אם יש בתוך הבית שלנו אהבה ויש חיבור, אז בטח שהילדים יגדלו בבית של שמחה, בבית שהם רוצים להתחתן, רוצים לגדול, רוצים להיות יראי שמיים, כי הם רואים פשוט הדוגמה החיה מול העיניים שלהם, והם לא צריכים לחפש בחוץ. ורגע שהם רואים כל כך הרבה טוב בבית, אז הם לא צריכים לחפש בחוץ את הטוב ואת התמיכה החברתית, כי את כל מה שהם צריכים כבר יש להם בבית. ולעומת זה שילדים, אין להם את זה בתוך הבית, אין להם את התמיכה, אין להם את האכלה, אין להם את האהבה, אין להם את הקבלה, אז ממילא הם מחפשים את זה בוואטסאפים, מחפשים את זה בפייסבוקים, מחפשים את זה בכל מקום, כי זה תשוקתם, זה רצונם שיקבלו אותם ויואבו אותם, וברגע שיש להם את זה בתוך הבית, הם לא צריכים לחפש את זה בחוץ. אבל בכל זאת, הרב, בוא נלך עוד צעד קדימה. יש בן אדם, אתה יודע, יש כל כך הרבה, ואנחנו, כמובן, הילדים שלנו גדלו בגני חב"ד ובתי ספר, ואנחנו רואים שבאמת יש הרבה הורים שהם לא כל כך שומרי תורה ומצוות, ואולי עובדים על עצמם, אתה יודע, אף פעם לא יודעים מי עובד על עצמו, הלבוש לא אומר לנו הרבה, אבל בכל זאת יש אנשים שפחות עובדים על עצמם, אבל בכל זאת הם אומרים, טוב, זה שאני לא יצאתי בן אדם, זה לא אומר שאני צריך להרוס את החיים של הילד שלי. אתה יודע, יש את האמרה הידועה שאחד עבר אצל הרבי, והרבי אמר לו, נניח תפילים לחברים שלו, והוא אמר, אבל אני בעצמי לא מניח תפילים. אז הרבי אמר לו, מה אשמים כל החברים שלך שאתה לא מניח תפילים? אתה תניח תפילים לחברים שלך, ולאט לאט גם אתה תניח תפילים. אז מה יעשו כאלה שעדיין אין להם את העבודה הפנימית הזאת, והם לעצמם לא שמים גבולות? בכל זאת, איך הם יכולים באמת שפחות להטיל את נפשם של הילדים שלהם?
באמת, כיוון שהתייחסת לגנים שאנחנו שולחים את הילדים, רציתי קודם להגיד נקודה כללית, שלפעמים חושבים שאם אני אשלח את הילד לגן, הם כבר יחנכו אותו והכל יהיה בסדר. אז צריך לדעת שברוך השם באמת לבחור את הגן הכי טוב שיש, וכמובן ששם יקבל את החינוך הכי טוב שיש וכו', אבל לא לבוא בתלונות אם לא חוזר מחונך, ולא לצפות שהם יעשו את כל העבודה, אלא העבודה היא כמובן גם שלנו. עכשיו בנוגע לפועל, באמת נראה קצת לפסים מעשיים יותר, בנוגע לפועל לשים גבולות. אז בוא נגיד שהחלטנו פחות או יותר מהגבולות, אוקיי, אנחנו לא מושלמים, אנחנו משתדלים להתקרב ומשתדלים לעבוד על עצמנו, אבל כמובן לא מושלמים, אבל יש כמה גבולות שהחלטנו. עכשיו שים לב, מה הבעיה בדרך כלל? שמתי ההורה בא בתלונה ובא לקבל הצעה, או מתי הוא מנסה לקבוע גבולות שהילד עושה נגד מה שהוא רצה? זאת אומרת, הילד לא בא בזמן לארוחת ערב, או הילד נגיד קבעו שיפנה את האוכל אחריו ולא פינה, ואז הוא בא ואומר, למה אין לך גבולות? שים לב, תוך כדי הסיטואציה עצמה, לא כאן נקבע את הגבולות. לא כאן תעשה עבודת החינוך שלנו. עבודת החינוך, אנחנו נחזור על זה שוב ושוב, זה רק מתוך שיחה רגועה, זה רק בזמן של מנוחה, דברי חכמים בנחת נשמעים, לא בזמן הלחץ, לא בזמן הסיטואציה עצמה, אז אפשר פשוט כרגע לבקש לעשות או להרגיע את המצב, אבל אם אנחנו רוצים לקבוע גבולות, זה רק שאנחנו ניצור אווירה נינוחה, ובתוך האווירה הזאת נייצר שיחה נינוחה עם הילדים, ואז נקבע ביחד את הגבולות. זאת אומרת, כמובן שאנחנו רוצים שהגבולות יהיו תחת השגחתנו, אבל אנחנו בשיחה הזאת נוביל אותם ליצור ביחד את הרשימה של הגבולות והחוקים בבית. למשל, שארוחת ערב היא בשעה מסוימת. למשל, שמפנים אחרי ארוחת ערב. אז זה שלב אחד. שלב אחד זה באמת ליצור את זה מתוך שיחה נינוחה.
אני רוצה ללכת קצת יותר. כמובן שזה דברים בסיסיים. אני מדבר אפילו על דברים יותר מהותיים, כמו לא ליצוק בבית ולא לקלל ולא... ואנחנו צריכים להסכים שהילדים יסכימו איתנו. אם הילדים לא מסכימים איתנו, ואנחנו באים וקובעים להם את זה, בכלל, זה כלל הדור שלנו, חברים, גם בין גבר לאישה, גם בינינו למושפעים שלנו, גם בין כל יחס של קשר היום בדור שלנו, זה לא יחס של עובד מעביד, זה יחס של שאנחנו, זה אחד הבעיות הקשות שאנחנו רואים בקונפליקטים של בכלל בתוך המשפחה, שאנחנו מצווים את השני. אני מדבר אפילו על דברים שאתם רוצים להכניס לבית, שזה ברור ומובן אצלכם, מובן מאליכם, אצלכם, וברור לכם שלא צריך ליצוק, אבל זה צריך שהילד זה יבוא ממנו ולשאול אותו מה הוא חושב על זה, מה הוא רוצה, מה הוא מסוגל לעשות. אולי הוא לא מסוגל לצעוק, הוא צריך במצבים מסוימים וכו' וכו'. כלומר, אנחנו צריכים להגיע למצב שהילד מתעוררות הדלטטה, מלמטה, יסכים לחוקים האלה.
השלב הבא, שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד קריטי, והרבה פעמים אנחנו מזלזלים בזה ולא רואים עד כמה זה חשוב לילדים שלנו השלב הזה, זה העקביות שלנו. מה זאת אומרת? אתה יודע, גיל, שהילדים מגיעים לבית ספר, אז איזה שיעור הכי בלגן בכיתה, אתה יודע?
לא קבוע.
השיעור החופשי, בדיוק. כשמגיע יום חופשי, אני יודע שיש לי בן, שהשנה, כל יום חמישי, המורה הקבוע לא היה, היה מורה מחליף, כל יום חמישי שאספתי אותו בחזרה, הוא חזר עם מצב רוח, מרביץ לאחים שלו, משתולל, צועק. ואני כל פעם משתגע, ואז אמר לעצמי, נזכרתי יום חמישי היום, בסדר, לא נורא. היה לך היום את המורה המחליף, נכון. כי מה קרה שהמורה המחליף הגיע? החוקים של הכיתה לא קיימים, כי הוא לא קשוח כמו המורה הרגיל ולא שומר על החוקים. אין חוקים, אין סדר, אין עקביות, אין משמעת, בלגן בכיתה, הילד חוזר הפוך הביתה. ממש ראיתי זה אצלו כל שבוע. אותו דבר אצלנו בבית, שהבית שלנו לא מסודר, שבבית שלנו אין שעות קבועות, שעה קבועה מתי קמים, שעה קבועה מתי יוצאים מהבית, שעה קבועה מתי אוכלים צהריים, שעה קבועה מתי אוכלים ערב, שעה קבועה מתי עושים מקלחות. טוב, גם מי שלא מסודר כל כך כמו שאני מדבר עכשיו, אז אולי לא שעה קבועה, אבל סדר יום קבוע. סדר יום, בבוקר קמים, יוצאים לתלמוד תורה ולגן, כשחוזרים יש ארוחה חמה, בערב אחרי ארוחה עושים מקלחת. שיש לנו סדרים קבועים באופן שיטתי, באופן עקבי, זה מכניס משמעת בבית, זה מכניס שמירה על גבולות. ברגע שאנחנו כל יום משנים את הסדרים וכל יום יש משהו אחר, זה מכניס חוסר ביטחון, אבל מעבר לחוסר ביטחון כאן, זה מכניס חוסר סדר, והחוסר סדר הזה פשוט מקשה על הילדים לעמוד על הגבולות שלהם. מקשה עליהם לשמור על הגבולות שלהם, כי כל יום יש משהו אחר. הילדים צריכים את הסדר, נכון? אנחנו חסידים, לכתחילה ריבר, אנחנו למעלה מהעולם, אנחנו באור המקיף, נכון? הכל טוב ויפה, אבל הילדים צריכים כלים, צריכים סדר. ואם אנחנו לא נייצר להם סדר יום מסודר, כידוע שהרבי הקודם אומר שכל דבר שבקדושה חייב להיות בסדר מסודר. אם אנחנו לא נייצר להם את הסדר המסודר הזה, הם פשוט יצאו מהכלים וישתגעו ולא יצליחו לשמור על הגבולות.
מדהים, מדהים. בעצם זה שתי הוראות אלינו, מי שמקודם שאל את עצמו, טוב, אני לא כל כך שם לעצמי גבולות, ואני לא כל כך כזה חסיד, ואני לא כל כך... אבל משהו אחד צריך להיות, סדר מסודר בחיים שלך, לפחות כמה שאתה יכול, ולא יום ככה, יום אתה יושן בלילה, יום אתה יושן ביום, יום אתה יושן... שיש לך סדר יום מסודר, אז בעצם מאזן את הנפש, נותן ביטחון לנפש וגורם לרגשות פחות להשתגע. כי מתי שזה גורם בעצם למוח שליטה ללב, אחד הדברים שגורמים לשליטה שלנו רגשית ולאיזון שלנו בחיים ולביטחון, ידוע בכל כך הרבה מחקרים נדב שעשו שמי שיש לו יום מסודר, כמה שהוא יכול, כן? יש כל מיני סוגי, אנחנו לא מדברים עכשיו, אתה יודע, כמו שאומרים, יקים. יש כאלה יקים שיותר קל להם וכו' וכו', אבל אנחנו מדברים גם אנשים פראיים כמוני, מסוגלים להכניס ולהבין שהכלים הם גורמים בעצם לאיזון נפשי של ביטחון, של יציבות, של עמוד שדרה, של שליטה על הרגשית, בסופו של דבר של גבולות והצלחה בחיים. כי צריך להבין חוסר סדר, איך שואלים בן אדם, מה שלומך? זה אומר, בסדר, הכל בסדר. מה שלומך? זה אומר, לא בסדר. מישהו שלא בסדר, אז המצב שלו לא בסדר, ופה נכנס הנפש הבהמית ועולם התוהו וכל השבירות, ולכן זה הכלל הכל כך חשוב שהרב נתן לנו פה. ולכן הרב, זה באמת השאלה של, שזועקת דרך הטלפון של כולם, אז איך עושים את זה בחופש? שיש לנו כל כך הרבה חוסר סדר, שבעצם ההורים יוצאים מהכלים, ומתישהו נשבר ונמאס מהילדים, וההורים לא מרגישים את החופש שלהם, אז איך גורמים שגם ההורים בתוך החופש הזה ירגישו את ה... הרי כל כך הרבה חוסר סדר, כל כך הרבה טוב, כל כך הרבה אפשרות לנפש.
בדיוק ככה עושים את זה בחופש. בדיוק ככה עושים את זה בחופש. יושבים עם הילדים, נעשיתי את זה איתם השבוע, יושבים עם הילדים, ומכינים טבלה כזאת של לוח שעות, וכותבים, כל יום בין 8 ל-8:30 אנחנו עושים תפילה, ויש תגמול על התפילה הזאת. כל יום בין 8:30 ל-9 יש להם יצירה. בין 9 ל-10 יש להם שעה, שהם אולי שומעים איזה קלטת של סיפור חסידי. בין 10 ל-11 יש, כותבים להם סדר יום. אתה לא תאמין, גיל, כמה הילדים אומרים תודה על הסדר יום הזה. ואתה לא תאמין שהילדים מסוגלים לשמור על הסדר הזה, אפילו אם ההורים לא בבית. שים לב, הילדים רוצים שתעשה להם סדר. הילדים רוצים שתשים להם גבולות. גבול זה הדבר הכי כיף שיש. מה הכוונה? אני אתן לך דוגמה. בן אדם נוסע בלילה בכביש חשוך, לא רואה כמעט כלום, ערפל, גשם. אתה יודע מה הדבר שהכי עוזר לו לשמור על יציבות בכביש?
מה?
הפס הצהוב ששם את הגבול ואומר לו איפה הגבול נגמר, איפה הכביש נגמר, זה מה שמחיה אותו, זה מה שמרגיע אותו. תחשוב שלא היה את הפס הצהוב הזה ולא היית יודע איפה הכביש נגמר. אתה היית פשוט נוסע בפחד אימים. זה שיש גבול, זה נותן ביטחון, זה נותן רוגע. תחשוב שבן אדם נוסע שט באונייה. אם לא היה גבול, לא היה גדר על הסיפון, אף אחד לא היה מעיז לעמוד על הסיפון. אפילו באמצע הסיפון, מרחק 10 מטר מהקצה, אם לא היה גדר, אף אחד לא היה מעיז לעמוד שם. זה שיש גדר, זה נותן לי את החופש ואת הכיף להתהלך ברוגע ובביטחון בתחום המותר. גבול זה דבר שכל ילד רוצה, כמה ילדים עוברים את הגבולות שלא נתנו להם רק כדי להתחנן להורים, בבקשה שימו לנו גבולות, בבקשה תגידו לנו איפה הקצה. זה אחת הבעיות של החינוך בדור שלנו, שהורים שגדלו עם גבולות יתר, אז חושבים שמה הפתרון, אז לילדים שלי לא נשים גבולות בכלל, תעשו כל מה שאתם רוצים. אבל הילדים האלה משוועים לגבולות, כי הגבול זה מה שנותן את הביטחון, זה מה שנותן את הרוגע, זה מה שנותן את הסדר, והילדים רוצים את הגבולות האלה. ולכן גם בחופש אנחנו יכולים לשבת ביחד איתם ולקבוע ביחד את הגבולות, לתת להם הרגשה שהם גדולים, הם באמת גדולים, לתת להם את ההרגשה הזאת ואת הפרגון הזה, ואתה תראה שהם רוצים את הגבולות בעצמם, כי הגבול זה מה שנותן להם את הביטחון ואת השקט הנפשי.
בוא תפרט לנו, מה זה אומר גבולות בעצם?
הגבול אומר, עד כאן מותר, עד כאן אסור. הילד רוצה לדעת מה מצפים ממנו. הוא רוצה הרי להצליח, הוא רוצה הרגע לקבל פרגון, הוא רוצה הרי לקבל מחמאה, הוא רוצה להרגיש שהוא טוב, הוא רוצה להרגיש שהוא הצליח במה שציפית ממנו, אז הוא צריך לדעת מה הציפיות שלך. אני אתן לך דוגמה מהעולם של העבודה. הרבה עובדים נכנסים לעבודה ואין להם הגדרת תפקיד. וכל יום הם מבקשים הם לעשות משהו אחר, וזה יוצר פה איזושהי מערכת של שהעובד לא יודע מה מצפים ממנו, ולכן העובד הזה מתוסכל. הוא אומר לו, בוס שלו, תשמע, אפילו תיתן לי עבודה קשה, אפילו תגיד לי רף ציפיות גבוה, עדיף לי מהמצב הקיים. אני חייב לדעת מה אתה רוצה ממני, כי אני לא יכול להשתגע, כל פעם אני מנסה לרצות אותך, וכל יום זה משהו אחר, זה פשוט משגע אותי. כל אחד רוצה לדעת מה הגדרת התפקיד המדויקת שלו, כדי שהוא יוכל לעמוד בציפיות. הטבע של האדם שהוא רוצה לעמוד בציפיות האלה, הוא פשוט צריך הגדרת תפקיד. אז אותו דבר, הילד צריך לדעת בדיוק מה אתה מצפה ממנו, בשביל שהוא יוכל לעמוד בציפיות האלה. בטבע שלו הוא טוב ורוצה לעמוד בציפיות.
מעולה, ואם באמת הדבר שאנחנו מוצאים, לפחות בגיל הנאורים ומגילאים יותר מאוחרים שהילד, וגם לפני זה, שהילד פעם אחרי פעם בעצם מה שהוא עושה הוא עובר את הגבולות, גם שההורים הציבו אולי בצורה לא נכונה, כמו שנלמד בקורס איך עושים את זה בצורה יותר נכונה ויותר מדויקת, ככה שהילד לא ירצה לעבור. אבל בוא נגיד שההורים לא עשו את זה נכון ונכנסו למלחמות ועשו את זה בזמן שהוא עבר את הגבול, ובאמת בסופו של דבר הילד יידרדר ועבר לגבולות מאוד קשים, וזהו, הוא עבר את הגבולות שההורים קבעו לו, אז מה עושים איתו?
קודם כל, כל מה שדיברנו עד עכשיו, לא דיברנו על גיל הנעורים, כי בגיל הנעורים כללי המשחק משתנים, ובגיל הנעורים הילד רוצה באמת את השיקול דעת שלו, ורוצה להרגיש שהוא בוחר, ורוצה את החופש ואת המרחב הזה שהוא זה שבוחר והוא זה שקובע, ולכן פה באמת כל העניין של הצבת גבולות הוא משתנה מצדנו, ואם קודם קבענו את זה ביחד עם הילדים, כאן ממש אנחנו כבר חייבים לתת לו את העצמאות שלו, ולתת את האמון שלנו בו, ולהאמין שבאמת הוא יצליח, כמובן להתפלל הרבה, וכל שנות החינוך צריך להתפלל הרבה, ולתת הרבה צדקה, ולתת הרבה פעולות רוחניות, שמימיות, ספקו לנו את כל הסייעת הדשמיה האפשרי, כי צריך המון המון סייעת הדשמיה בחינוך. עם כל הכלים, אתה יודע שיש מכתב של הרבי, שמישהו פעם כתב לרבי 10 כללים בחינוך, הוא היה איש חינוך, והוא כתב לרבי רשימה של 10 כללים, שלדעתו זה הכללי חינוך, והרבי כתב לו, שכחת כלל אחד, שאל אותו מה, ענה לו הרבי שאין כללים בחינוך. מה הכוונה? ודאי שיש כללים בחינוך, יש כללי החינוך והברכה של הרבי הקודם, הרבי בעצמו נותן לנו הרבה כללים, אבל הכוונה היא שצריך לדעת שסוף כל סוף צריך המון 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 סייעתא דשמיא, ולזכור שיש גם קדוש ברוך הוא, וזה לא שאם נעשה הכל, יש לנו הבטחה שהכל יסתדר, או שצריך גם את התפילה וצריך גם את, כמובן את הסיוע המיוחד מלמעלה. בנוגע למה ששאלת, אם כבר הגענו למצב כזה שאותו בנעורים פרץ את כל הגבולות, אז כאן בוא נגיד מה לא יהיה נכון. אם ננסה להילחם בו ולתקוף אותו ולכפות עליו, זה רק יחמיר את המצב. כאן אנחנו צריכים לגייס את כל האהבה הבלתי מותנית שיש לנו לילד, ופשוט לחבק אותו ולהרעיף עליו מהאהבה הזאת, ולקבל אותו כמו שהוא. ורק בשיטה של הפתרון קונפליקטים, שאנחנו גם משתמשים בה בסוגיות, שיושבים לשיחה ומעלים את הנושא וביחד מגיעים למסקנה, רק בשיטה הזאת יש סיכוי שבאמת נצליח לקבוע איזשהו גבול. אתה רוצה להוסיף גם?
אפשר להוסיף על זה הרבה, ובאמת אחד הדברים שקשה, קשה במיוחד בדור שלנו, קשה הרבה באמת להורים לעשות, זה לשחרר את חבל הטבור, כלומר לעזור לילד גם שהוא עובר גבולות. אני מדבר קודם מדבר על הילד הקטן שהוא עובר גבולות, רציתי קודם מדבר על זה. גם שהוא עובר גבולות, המילה עונש שאנחנו מכירים אותו, שאנחנו מכירים אותו ממקומות אחרים, ו הוא לא נכון פשוט. אנחנו צריכים פשוט למחוק את המילה הזאת, למרות שהיא מופיעה גם בקונגרס, בכללי החינוך והדרכה של, הרבי הרייט, אבל יש עונש בשפה של החסידות, זה לימוד. זה לא עונש שהילד עושים לו כמו בדורות הקודמים, שעושים לו נו נו נו, ואני רוצה לעשות את ההבדל בין עונש ללימוד. זה מאוד מאוד חשוב, וזה קשור גם לגיל היותר מאוחר. עונש זה דבר שילד עשה משהו, למשל שפך אוכל על הרצפה. אוקיי, שפך אוכל על הרצפה, בגיל יותר מאוחר ברח מהבית לאיזה לילה, לא היה בבית, לא ישן איזה לילה בבית, לא יודע מה, חזר מאוחר וכו' וכו'. מה זה עונש בשביל אנשים? עכשיו לקחת את הילד ולשים אותו בפינה, לשים אותו בחדר, למנוע ממנו כזה דבר או אחר, זה עונש. אבל אנחנו מכירים שאצל הקדוש ברוך הוא, מי שחושב שהקדוש ברוך הוא מעניש, יש לו בעיה מאוד 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 קשה, כי הקדוש ברוך הוא לא מעניש. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, במילים אחרות מפתח אותנו. כדי להסביר את זה, אז ראיתי דווקא היום בהשגחה פרטית את מה שאדמור הזקן בעצם מלמד את החסידים שלו. הוא אחד הדברים שלמדנו באגרת הקודש, זה שמי שבעצם יכול להתפלל בעריכות, כך אומר הזקן, יש לו פנאי להתפלל בעריכות, ומתעצל ולא מתפלל, מה אדמור הזקן מלמד אותו? הוא לא יכול לבוא אליי ולשמוע דברי אלוקים חיים. הוא לא יכול להגיע לאדמור הזקן. מי שלא יכול להתפלל, מי שלא התפלל בעריכות, ויש לו את הפנאי הזה, ויש לו את היכולת הזה, מה ההבדל בין זה לבין עונש? אתה יודע, נדב?
לשמוע ממך.
זה מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב. זה התפתחות. יש הבדל בין עונש להתפתחות. שבן אדם, שהילד יפיל את האוכל על הרצפה, ואני אומר לו, לך לחדר, אין קשר בין מה שהוא עשה למה שאני עשיתי לו. אין קשר. שאני אומר לו, הוא יפיל על הרצפה, ואני אומר לו, תנקה את מה שעשית, הוא נושא באחריות. אני מעביר אליו, אני לא לוקח ממנו את האחריות ושולט עליו ושליט עליו. אני עושה אותו, אני מפתח אותו ומגדל אותו בזה שאני אומר לו, אתה אחראי על מעשיך. תכף אני אתן דוגמאות מהקליניקה כדי שיבינו. אבל אתה אחראי, אתה לא עשית דבר הנכון, תישא אתה, תנקה בבקשה את הרצפה. אותו דבר אדמור הזה, כן, מה שאומר לנו פה, אתה לא התפללת, אתה לא כלי, זה לא שאני מעניש אותך, אני רוצה שתבוא אליו. אדמור הזה, כן, רוצה חז ושלום להפחית יהודים בעירת שמיים, לא עלינו, אדמור הזה, כן, רוצה שכמה שיהודים ישמעו, אבל אתה לא התפללת בעמיקות, היה לך זמן, היה לך, הקדוש ברוך הוא לא שחרר אותך, רחמנה לא פטר אותך, הקדוש ברוך הוא, אתה לא כלי לשמוע, לכן אתה לא יכול לבוא. אני רוצה להסביר לכם את ההבדל הזה. אתה אחראי על זה שאתה לא קיבלת את דברי אלוקים חיים. אנחנו המצווה והדבר הכי הכרחי לכל הגילאים, וזה מה שאנחנו הרבה פעמים לוקחים מהילדים שלנו, לגדל ילדים אחראיים על מעשיהם. כל אחד לפי גילו כמובן, כל אחד לפי האפשרות שלו. שאנחנו אומרים לילד הקטן, אתה עשית משהו לא בסדר, לך לפינה, לך ללול, לך לזה, מענישים אותו, אנחנו בעצם שולטים עליו, אנחנו שליטים. אבל אני תילמתי לפני כמה ימים, הילדים שלי קשקשו על כל הקירות פה בבית, אז פשוט המצווה שלהם היה לקחת אחריות, לקחת ספוג, לקחת מים עם סבון, ופשוט לנקות הקיר. אז הם גודלים בתור ילדים אחראיים. אני לא רוצה ש... ואחרי זה אני אדבר על הגיל יותר מבוגר, כל אני רוצה לא להישאר בתיאוריה, אני אלך לקליניקה. מתקשרת אליי בחורה לטיפול, בוא תשמע אופי, הילד שלה גונב. גונב ילד גדול, בן 15, חוזר, בא לבית, בא לבית ספר עם 400 שקל, ויותר מזה, כל פעם הוא מלווה מזה ומלווה מזה, ואז לוקח לסבא שלו ולה, והוא שואלת אותו האמא, הם חברים די טובים, האמא והילד, מה למה אתה עושה את זה? אני לא שולט על זה. ככה הוא אומר, אני לא שולט על זה. לא, אבל היא אומרת, אני יכולה לתת לך כסף. למה אתה עושה? חסר לך כסף? אתה רוצה משהו? לא, לא, אני לא שולט על זה. היא שואלת אותי מה לעשות, היא התכוונה, כמו פעם אחרונה שהיא ניסתה, מה היא ניסתה לעשות? לעניש, לא ללמד ולפתח אותו, לעניש. מה היא עשה פעם אחרונה לפני שהיא דיברה איתי? היא באה, צרכה עליו, צעקה עליו, היא נישה אותו, לא נתנה לו אפשרות לצאת מהבית, וחשבה שככה ייפטר. באמת, זה מה שאדמור הרעיית רושם, בקונטרה זה המשיך כמה שבועות, ולא, ואחרי זה הוא חזר לסורו, חזר לאותה התנהגות. אנחנו אי אפשר להעלף, הילד אנחנו צריכים לתת לו, אתה הלווה את הכספים, אמרתי, אתה הלווה את הכספים מאנשים, אתה לקחת לסבא, אין בעיה, זה בעיה, זה ילד בגיל, תלוי באיזה גיל, בגיל שלו, עכשיו תלך ותדאג להחזיר לילד, לאנשים את הכסף שלקחת. מה היא עשתה כל פעם? הוא נופל, הוא לוקח, היא הולכת ובמקומו משלמת לכולם ומתנצלת לכולם בשמו. מה היא מלמדת אותו בזה? חסד הקליפה. היא אומרת לו, היא צריכה לבוא אליו, לא בקד ולא כלום, אני אוהבת אותך מאוד, בגיל שלו, כן? אני אוהבת אותך מאוד, אני יכולה גם, בוא נתייעץ ביחד איפה אתה יכול לעבוד, איך אתה יכול להשלים את הסכום הזה ולמלא את הכסף. לך תעבוד, בוא נסדר לך עבודה. תרוויח את הכסף הזה ביושר ותחזיר לכל מי שאתה חייב לו כסף ולכל מי שלקחת לו כסף, תחזיר לו את הכסף. מה הילד הזה לומד לעומת הילד שצרכו עליו? הילד הזה לומד שהוא אחראי על מעשיו. הילד הזה לא ירצה עוד פעם לגנוב, לא משתלם לו. הוא התפתח פה רגשית, הוא הבין שאין כזה דבר שמישהו אחר יבוא ויחסה עליו. הילד הזה גדל באמת. הילד הזה יפתח ילד חזק, ילד אחראי, ילד עצמאי, ילד עם ביטחון עצמי. זה ילד מפותח, ילד שכל שנייה, כל צעד ושער, כמו שבוע שעבר שדיברנו, שמגנים עליו, לא בזמן הנכון. צריך לתת לו אהבה, צריך לעשות איתו שיחה, לעשות איתו שיחה ולהתייעץ ביחד. איך הילד, לא איך האמא, איך הילד הולך ומחזיר את הכסף. אותו דבר, הילד ששפח בגיל יותר מוקדם, שפח משהו, צריך ביחד להתייעץ עם הילד. עכשיו מה עושים עם הלכלוך הזה? מה אתה אומר? מה עכשיו אמא אמורה לעשות עם זה? וצריך להגיע למסקנה שהילד מבין שהוא אחראי על זה שהוא שפך ועכשיו הוא מנקה. ומה אנחנו מרוויחים מפה? אנחנו לא קפינו עליו, אנחנו לא עשינו, לא רבנו איתו, לא התווכחנו איתו, לא נלחמנו איתו, לא השתגענו, לא, אנחנו לא מרגישים מתשים, והכל בשמחה וטוב לבב. הילד מבין שהוא עובר, אולי זה קצת קשה, אז פה צריכים לעודד וללמוד לתת מוטיבציה ולתת תמיכה, אבל לא לקחת. זה מה שהרבה פעמים התרגלנו בכל מיני מסגרות שלוקחים את האחריות מהילדים שלנו, במקום ללמד אותם להיות אנשים אחראים, חזקים, עם ביטחון עצמי, שמסוגלים לקבוע לעצמם גבולות ולהצליח ולחוות כל יעד להשיג אותו בחיים. יש לך משהו להוסיף על זה?
יש לי עוד המון להוסיף על זה, אבל בעזרת השם זה כבר יהיה בקורס המלא.
מעולה. איך עושים את זה בכל הגילאים? אז בואו, אנחנו רוצים לספר לכם על הקורס המלא שלנו, איך באמת מגדלים את הילדים האלה בצורה הכי נכונה. יש כמובן הרבה כיוונים להסתכל, זה לא פשוט כל כך, כמו שסיפרנו פה, ויש הרבה פעמים קורה שהילד לא מסכים לעשות את מה שהוא עשה את הטעות שלו ולתקן אותו ובאמת ללמוד ולהתפתח מזה, ויש הרבה דברים. לכן, נדב, אתה רוצה לספר לנו על הנוסחה שבעצם תיתן לכל הורה פתרון לכל בעיה בחינוך הילדים, בכל גיל ובכל מצבי החיים המשתנים.
ביין.
אתה רוצה לספר לנו על הקורס?
בטח, אז בעצם בהמשך לסדרת הקורסים שהתחלנו בשנה האחרונה, הקורס של השלום בית, הקורס של השליחות, הכלים טיפוליים בתניה, אז מצד הדרישה ממכם, תודה רבה לכם, מצד הדרישה ממכם, החלטנו לפתח גם קורס של הכלים הטיפוליים שיש בכללי החינוך, הנוסחה, שהרבי הרייץ, הרבי הקודם קבע לנו, וברוך השם שיצא ללמוד את זה מאוד לעומק, וגם להוציא על זה ספר, ולראות את האור הנפלא והגדול, ולא פחות מזה הכלים הרחבים שהרבי הקודם נותן לנו, ובעצם פיתחנו את הקורס הזה. הקורס, כמו שעכשיו אתם שומעים את השיחה דרך הטלפון, אז כל הקורס אפשר לשמוע דרך הטלפון, או דרך האינטרנט, דרך מחשב, כל אחד איך שנוח לו, אפילו מטלפון שאין לו אינטרנט אפשר לשמוע את זה. ובעצם הקורס מחולק לכמה קורסים קטנים, כל קורס 6 מפגשים, ואנחנו כבר נתחיל בעוד שבועיים בקורס הראשון, 6 מפגשים שבועיים, שיתנו לכם פתרון לכל הבעיות שדיברנו עם הילדים, לכל המצוקות שדיברנו עליהן, איך לחנך כמו שצריך, איך להבדיל בין אהבה לגבולות, איך לתת לילדים באמת את האהבה שאנחנו כל כך רוצים לתת להם, וכל זה יהיה בתוך הקורס הזה.
אז בעצם הכלים טיפוליים להורים וילדים זה על פי הנוסחה של הרבי הרייט. בעצם למה אנחנו עושים דווקא את הקורס בחינוך ילדים דווקא? אז מה שהקדמנו ואמרנו שחינוך הילדים זה התחום הכי מתסכל בדור שלנו. הילדים של כל כך קרובים לליבנו, שהשקענו בהם את כל כוחות נפשנו, יומם ולילה, גזלנו אותם, רצנו לרופאים, ובעצם השקענו את כל כספנו ואת כל הזמן שלנו, ויתרנו הרבה פעמים על עצמנו, על התחביבים שלנו, על החלומות שלנו, בלי שום הכרת הטוב מצידם. בעצם מה שקורה לנו הרבה שם, שהאדם ידמנו, הנשמה שלנו, הילדים שלנו, יום בהיר אחד הופכים בשבילהם, אנחנו הופכים להיות האויב והרשע הכי גדול שמונע מהם את כל הטוב. בעצם יש פה חוסר אומנים שלנו מול ההתנהגות של הילדים, שמסרבים בכל התוקף לקבל את הסמכות והגבולות שאנחנו מציבים להם למען בריאות הנפשית, הרוחנית והגופנית שלהם. בפרט אצל המתבגרים, החברה החיצונית הופכת להיות המשפיעה הכי קרובה לליבם, המרכז החיים שלהם, שמסירה אותם לגמרי מלהישמע לנו. מה שטענו פה זה גורם לנו להיכנס איתם ראש בראש, למלחמות ללא מעצורים, להישחק, להיות מאוחים, ובסוף להרגיש תחושת כישלון של הורים לא מוצלחים ואפילו רעים. אז למי שנמאס, אנחנו רוצים ללמד אתכם איך לתת לילדים את כל הצרכים הכי עמוקים שלהם בזמן המועט והמוגבל שיש לכם, ובלי השקעה כספית, איך להפוך להיות הסמכות והדמות היחידה שמהם מושפעים, בלי המאבק והמלחמות. מה תקבלו בתכלס בקורס? בואו נדבר בת. איך גורמים... מה, סליחה?
אתה רוצה שאני אגיד את זה?
כן.
איך גורמים לילדים להיות מלא ביטחון עצמי, מלא עצמאות, בלי שיעברו את הגבולות שלנו, בלי לערב את הסמכות שלנו כהורים. אנחנו נלמד איך לקבוע לילדים גבולות, אפילו הכי נוקשים שלא יעבור בחיים, אבל מבלי להיכנס איתו לפינות של כסח, של ראש בראש, ובלי מאמץ מיוחד. איך נגרום לילדים שלנו לברך, להתפלל, להיכנס הכי חזק לתחום של הקדושה, אבל הכל יבוא מהם, תהיה להם מוטיבציה מעצמם לכל התחום הזה. אנחנו נלמד איך לגרום להם להיות לא משפעים וניגרים אחרי הסביבה, גם בגיל ההתבגרות, להיות קשובים אך ורק להברכה של ההורים שלהם. ניתן לכם שלושה צעדים הכי פשוטים שיגרום לכל ילד ללכת בדרך שההורים רוצים להוליך אותו. נלמד איך להתמודד עם הקושי כשילד לא ממלא את הציפויות והשאיפות שלנו. איך לגרום לחיים שמקנים רבים ושונאים אחד את השני איך לגרום לאחים שמקנים ורבים ולא עלינו אפילו שונאים איך לגרום להם להיות חברים הכי טובים והכי חשוב נלמד איך להיות ההורים הכי טובים לילדים שלנו להיות בית של משפחה אוהבת בלי ריבים, בלי צעקות משפחה שתומכת אחד בשני בכל מצבי החיים רוצה להמשיך?
חוץ מלהיות ההורים הכי טובים לילדים שלנו, אז בעצם מה עוד יוצא לנו מהקורס? אז כמו שהגדנת ואמרת, אחרי שמי שיעבור את הקורס הזה, ועוד יש לנו חמישה קורסים בעצם, זה הקורס הראשון, אוכל לטפל ולעזור לאנשים אחרים לעבור את זה. זה לא עוד לימוד תיאורטי, זה לימוד מעשי, טיפולי, לאנשים שרוצים להיות בעשירון העליון, באמת לעשות שינוי בתוכם, ובהתאם לכך להשפיע על העולם ועל אנשים אחרים. אז בעצם הקורס, מה שציינת, בנוי מחמש קורסים קטנטנים, שבסופו תוכלו להיות מטפלים, ללמוד להיות מטפלים להורים וילדים על פי הכללים והדרכה של הרבי הראי"ת. והטובים ביותר יעבדו איתנו אישית, אנחנו כל הזמן מקבלים באמת הרבה פניות מהורים ומורות ומצוות חינוך שרוצים שנעזור להם עם הילדים, יקבלו הרבה פניות לטיפולים או הפנות להעביר הדרכות ומסירת שיעורים בכל הארץ. אז למי זה מטופל הרב? למי זה מיועד הכלים?
בעצם זה מיועד לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים,
ליועצים, למאמנים, לעובדים סוציאליים, לרבנים, כל מי שרוצה להתמקצע בתחום הייעוץ להורים בכלל, אנשים שמעוניינים לבסס ולהעמיק את הידע המדעי-פסיכולוגי על העולם הטיפול ההורי, ולהבין איך המדע הפסיכולוגי משתלב עם הכלים הטיפוליים של הרבי הראי"ת.
אני רוצה לספר לך שפנו אליי הרבה אנשים בעקבות השיעורים האלה, אנשים שלמדו, יש שם הרבה שיטות, אדלר, שפר, כל מיני שיטות, ויש גם הרבה חסידים שלמדו את זה, ואמרו לי, סוף סוף, תמיד למדתי את כל השיטות האלה, אבל חסר לי את הפן החסידי, חסר לי את הנקודה החבדית בכל השיטות האלה, אז גם מי שכבר למד, גם מי שעושה כבר בהנחיית הורים, אבל הוא רוצה גם להכניס את הנקודה החסידית, החבדית, אז בוודאי שזה מאוד מאוד מתאים להם, וזה יעצים אותם ויעשיר אותם, ויוכלו להנחות הורים ברמה הרבה יותר גבוהה, עם הגישה המרתקת והפנימית והעמוקה של הרבי הראי"ת.
אז כמו שאמרנו, אז זה סוג אחד של אנשים. יש גם אנשים שרוצים לרכוש, הם לא למדו את זה לפני, זה מקצוע טיפולי של שליחות ופרנסה בעשירות, מקצוע מספק ומאתגר לקבל, לטפל ולעזור לאנשים, ללמוד ולהדריך ולהכנס לבריאות הנפשית והפיזית של ההורים והילדים. התוכנית לא דורשת ידע מוקדם. וכמובן, להורים וילדים הסובלים, ההורה או הילד מבחינה נפשית כלשהי, הקטנה והגדולה ביותר, הורים שרוצים לחנך את הילדים שלהם, להעמיק את הילד שלהם, להיות ההורים הכי טובים בעולם לילדים שלהם. אני מטפל בעצמם בצורה מקצועית, תוך הבנה מעמיקה של מה שהוא עושה, ואפילו ילדים שמטופלים בכדורים פסיכיאטריים, בעיות נפשיות, אנחנו רבי הראי"ת פותר את כל הבעיות. או יש עוד אפשרות לכל אחד המעוניין ללמוד את הגישה המרתקת של היהדות בכלל, ותורתו הפסיכולוגית והטיפולית של הרבי הראי"ת להורים ולילדים. מה שראינו פעם אחרי פעם, שהשיטה הטיפולית של הרבי הראי"ת תהיה חדשנית גם לאנשים חדשים וגם למטפלים ותיקים באותה מידה. זכינו לראות כשמטפלים בשיטה של הרבי הראי"ת, גם הדוקטור לפסיכולוגיה נשאר פעור פה, מניסיוננו, גם אלה שלמדו טיפול שנים רבות, שכחו את העיקר לטפל בעצמם, וזה עיקר מה שעוזר לטפל באחרים, כמו שלמדנו פה בשיעור, וזה העיקר בקורס שלנו. מה שבנוסף, את כל הטיפול של על פי הרעיית, נגביל הכל בהגבלה מלאה לממצאי המדע המודרני שהתגלו ב-20 השנה האחרונות, ולמחקרים מחזית העולם המדעי הפסיכולוגי. אז אתה אמרת איך מקבלים את זה, כמובן שזה יהיה בשידור ישיר, עוד שבועיים ביום שלישי, אתם תקבלו ספרון, אתם תקבלו תרגילים, אנחנו נתראה בשידור ישיר, ואחרי זה כל השיעורים יעלו על מצגת, ועל אתר מיוחד, אתר חברים, שיהיה לכם לכל החיים לשמוע את השיעורים ולחזור עליהם. הקורס הראשון הוא כמובן 6 מפגשים, שכל השבוע אנחנו בליווי צמוד איתכם, כל שאלה שלכם, אתם שולחים לנו את התרגילים, שולחים לנו את העבודות, ובונוס ענק שלנו, אתם תתקבלו לגישה, לקבוצת וואטסאפ למי שיש, עם כל משתתפי הקורס, בקבוצה נלמד ונפנים כולנו ביחד את החומרים, במהלך השבוע תוכלו להתייעץ ולהתחבר לעוד עשרות אנשים כמוכם שלומדים ונכנסים לשיעורים האלה. כמובן, אז מה ההשקעה שלנו בתוכנית? בעצם ההשקעה שלכם של קורס אחד זה 697 שקל. אתם איתנו 6 שיעורים צמודים, אחד-אחד, ליווי צמוד, וחשבנו, אבל בכל זאת, שוב, רצינו לאפשר לכמה שיותר אנשים לעשות מהפך בחיים שלהם, לכמה שיותר הורים וילדים, ובכל זאת לא לוותר על הליווי הצמוד, ולכן החלטנו שההשקעה תהיה מינימלית ביותר דמי רצינות בלבד. לכן, יש לכם 3 אפשרויות. 1, זה לקחת קורס אחד שאנחנו עושים לו הנחה ענקית, ל10 הראשונים בלבד, שעכשיו התקשרו, זה 97 שקל כפול 5 תשלומים. 97 שקל בלבד בחודש, במקום המחיר המלא שזה כפול 5 תשלומים, במקום 697, זה רק ל10, אחרי זה המחיר יעלה. ומה שמומלט ביותר, כמו שיש לנו את קורס הכלים טיפולים על פי התניה, אז יש לנו משפחת כלים טיפולים נורים וילדים, מקבלים את כל הקורסים, את 5 קורסים שיהיו במשך השנה, ואת הבונוסים, את כל הקהלים שהרב עשה, ישב אחד על אחד, הרב נדב כהן, עם הנהיגים, מרצים הכי מבוקשים בעולם, כדי לפצח את עוד ההצלחה שלהם, זה השווי 997, אתם מקבלים יותר מ-45, כבר יהיו 50 מפגשים כאלה עם מרצים הכי גדולים בעולם, אתם מקבלו את זה כחלק מהצטרפות לקהילה הזאת של כלים טיפולים להורים וילדים. אתם תקבלו גם סמינר שלם איך למצוא את השליחות שלכם, להתפרנס ממנה בעשירות. הכל מצולם בסרטי וידאו עם תרגילים בשווי 597. הסמינר שלם בזוגיות מצולם בסרטוני וידאו בשווי 597, ולהיות שותף מלא לדיונים בחברת חברי הוואטסאפ הקבוצתי, פלוס 20% הנחה על כל קורס שלנו או שיצא בשנה הקרובה. כל זה אתם מקבלים בהצטרפות של כל הקורסים, כל השנה ב-197 לחודש כפול 12 חודשים. זה כמובן. מה זה?
מדהים, מדהים, המחיר מדהים, והבונוסים מדהימים.
ויש לנו VIP פלוס. אתה רוצה להוסיף משהו?
לא, לא.
יש לנו את ה-VIP פלוס, VIP פלוס זה כל מה שציינתי פה של ה-VIP פלוס קורס השליחות הזוגיות. אמרנו למה אנחנו מביאים פה את קורס השליחות והזוגיות, שבן אדם שהזוגיות שלו טובה, אז הוא בוודאי יצליח גם בחינוך ילדים, יהיה הרבה יותר קל בחינוך ילדים. בן אדם שעוסק בשליחות ובהצלחה, מימוש השליחות שלו, אז הוא מרגיש הרבה יותר שלם, הרבה יותר טוב, אז יהיה לו יותר טוב עם הילדים ויהיה לו יותר טוב בבית. וגם פגישה פרונטלית עם הרב נדב כהן, יום שלם של מימוש השליחות, מה שהוא לומד, מה שאנחנו לומדים בקורסים, הוא יוכל להיפגש עם הרב וליישם את כל מה שהוא למד, ומקבלים את כל הקורסים ואת כל הבונוסים שציינו, כל זה ב-297 VIP פלוס לחודש, ל-12 חודשים. כמובן, יש לנו הרבה הרבה תגובות של אנשים על הקורסים שלנו ועל הכלים טיפוליים. סתם, ניקח אחד התגובות של סיגלית, מי היה מאמין שאחרי 5 שיעורים תן להגיע לניתוח מקרים ומתן מענה טיפולי בפשטות כזאת, וכל זה קורה בסלון, בבית בסלון, ברוך השם, גאולה אמיתית. באמת, אתם תראו שינויים כבר בבית שלכם, אתם תראו תוצאות, אתם תראו הצלחה, אנחנו לא מדברים באוויר, מי שמכיר אותנו יודע. בכל זאת יש לנו את האחריות שלנו, שמי שלא אהב את הקורס בסיבה כזאת או אחרת, יש לנו אחריות של 100% שהוא יוכל להשתמש בכסף שהשקיע בקורס לקורס אחר, הוא יוכל לקחת את הכסף הזה, ואנחנו עושים, יש לנו המון קורסים בשליחות, בזוגיות, בפרנסה, בכלים טיפוליים על פי התניה, אנחנו עושים סמינרים גם, הוא יוכל לקחת את הכסף ובעצם להשקיע אותו בדבר אחר. אנחנו כל כך בטוחים שתהנו בקורס, אין לנו בעיה להביא את זה. ומשהו אחד, שואלים אותנו הרבה פעמים מה ההבדל בינינו לבין שיטות אחרות, אז באמת אנחנו, כל אחד מהשיטות אנחנו מאוד מעריכים, וגם אנחנו בעצמם מקבלים מאותם שיטות, כמו הרב ערד, הרב גינזבורג ועוד שיטות כאלה ואחרות, אנחנו בעצמנו למדים מהם, אבל אני יכול לספר לכם אולי על היחידיות שלנו, שהקורסים שלנו, הטיפול שלנו מאוד מאוד מעשי, מאוד פרקטי ומאוד יישומי מיידית, 5% תיאוריה, 95% מעשי. מעשים פשוטים שבכל מצב נפשי מיד יכולים לעשות ולטפל בנפש ובעצם בחינוך שלנו. פה אנחנו נצמדים לשיטה של אדמו"ר הריי"צ, בכללי החינוך וההדרכה, בשפה הכי פשוטה והכי קלה. וכמובן אני למדתי פסיכולוגיה, ונדב ואני, בעיקר מה שאנחנו יודעים, זה לא רק מהתיאוריה, זה עיקר, אנחנו לא רק מרצים, אנחנו בעיקר אנשים שמטפלים יום-יום בזוגות, יום-יום בילדים ובמשפחה, וראינו בזה הרבה הרבה תוצאות. אנחנו לא מדברים מתוך הספרים, אנחנו מדברים מתוך לימוד פרקטי של הצלחה ותוצאות שהבאנו לאנשים בצורה הכי מהירה, ומשם אנחנו באים. אנחנו באים, אני כמובן 6 שנים בבית החייל, עם חיילים שירדו מהדרך אחד אחרי השני, כל כמה חודשים יש לי 30 חיילים כאלה, ולמדתי את מעמקי נפשם, באמת מה הם עברו ומה הם היו צריכים לקבל אחרת כדי להישאר בדרך, ובאמת אני נותן להם את זה, ובאמת חוזרים לדרך אחד אחד. השבוע אני יכול לספר לך שישבתי עם מנדי, שמגיל 14 הוא לא בבית, ולמדנו השבוע תניה בעמקות כל כך גדולה, הוא כל כך נהנה, וכל באמת כל כמה חודשים מתחלפים ב-30 חיילים כאלה שלצערנו ירדו מהדרך מבתים כאלה ואחרים, וכבר אני מכיר את הפסיכולוגיה שלהם ואת מה הם זקוקים ומה הם צריכים לקבל, ובאמת שנותנים להם את זה הם ממש ממש חוזרים, וביתר סט ויתר עוז. אנחנו לא מאמינים שהעיקר זה המידע אלא התוצאה. מטפל שלא מביא, שלא למד ולא מביא תוצאות ממשיות בחיים שלו ולמטופלים שלו, הטיפול הוא לא מדויק מספיק. אנחנו מביאים מטופלים לתוצאות, וככה אנחנו מלמדים שגם אתם תוכלו לטפל. וכמובן יש את היתרון הזה שלנו, את השליחות שלנו, שאתם עושים הכל, כמו שהרב אמר, דרך הטלפון, דרך האינטרנט, אין צורך לבזבז הרבה זמן, אין צורך הרבה לנסוע ולטרוח ודלק ולהגיע ולא להספיק. גם פספסתם את השיעור, אתם מקבלים אותו אחרי זה, והכל בקלות וביעילות, ועוברים לדרך שלך. הרב, יש לך משהו להוסיף?
כן, אני רוצה להדגיש את העניין שהכל נעשה מהבית, כל אחד מהסלון שלו בכלילות, בלי לחפש חנייה, בלי למצוא בייביסיטר כל שבוע, בלי לבזבז חצי יום על נסיעות, על הלוך חזור. והכי חשוב, גיל, גם אנחנו עושים את זה מהבית, וכיוון שגם אנחנו עושים את זה מהבית בלי כל בזבוז הזמן שמסביב, אז לכן יש לנו הרבה יותר זמן להיות פנויים עליכם, וכל מי שנכנס לקורס מקבל ליווי מלא צמוד שלנו. כל שאלה שיש לכם מרימים טלפון ושואלים אותנו. כל בעיה שיש, שולחים הודעה בוואטסאפ, במייל, ב-SMS, אנחנו זמינים בשבילכם. יש כמובן גבולות, באיזה שעות, וכמה זמן אנחנו חוזרים, אבל אנחנו מלווים אתכם צמוד, ודווקא בגלל שאנחנו עושים את זה דרך הטלפון, יש לנו הרבה יותר זמן להיות פנויים אליכם, ולכן הליווי הוא מלא, אפשר לשאול ולדבר איתנו כמה שאתם רק רוצים, כמה שאתם רק צריכים.
מעולה. ויש כמובן את הבונוסים שתקבלו את השיעורי אקל שהרב נדב עשה לילדים שלו עם התניה, לימד, בעצם הוא יעזור לכם להיות קצת במנוחה וללמוד את השיעורי חינוך שלנו, והוא ירדים בעצמו את הילדים עם לימוד התניה בשפה של ילדים, עם סיפורים חסידיים, תוכלו להשמיע להם את זה בערב, וכמובן אתם תקבלו עוד הרבה הרבה בונוסים שאתם יכולים לראות את זה בתוך הדף, בתוך האתר שלנו, תקבלו את זה למייל. אז מי שרוצה כבר להתחבר וכבר להיות בעשרה הראשונים שמקבלים את כל הקורס ואת הליווי האישי שלנו במחיר הכי הכי נמוך, ולהיות מהירי החלטה שמוכנים למסור את עצמם למען הילדים שלהם, הוא יכול להתקשר עכשיו לרב נדב 054-9770-959. עוד פעם, 054-9770-959. יש לך עוד משהו להוסיף הרב?
זהו לבינתיים.
זהו בינתיים. אז נתראה בתוך הקורס. תודה לכם שהייתם בשלושה שיעורים שלנו שהיו עד עכשיו, ובכל הליווי ובכל התוכנית. ואנחנו עכשיו יוצאים, אני ונדב, להשקיע את כל כולנו להורים המצטרפים שהולכים בעצם לחנך את הילדים שלהם מתוך אהבה ומתוך שמחה, ולהרים את הבית שלנו לבית חסידי. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו. תודה רבה, רב נדב כהן, שהשקעת בנו כל כך הרבה. תודה לכם מעומק הלב שהשקעתם בעצמכם בזמן הזה. זה לא מובן מאליו. מתוך שמחה נתנו את כל השיעורים האלה ואת כל העצות האלה, פשוט ללכת וליישם ולראות פלאי פלאים בתוך הבית ומחוץ לבית, ולראות ילדים חסידיים, יראי שמיים, למדנים, שמחים, מאושרים עד אין סוף ועד אין קץ. אז מי שרוצה, תצרף 054-9770-959. לילה טוב לכולם.